הספר, וזה, איך נגדיר את זה, עוד ועוד מסעדות מצטרפות לקבלת הכשרות, ואת הסיקור הנרחב בעניין הזה, הרחר כתב מגזין ממון של ידיעות אחרונות, אופר מתן. בואו נדבר איתו. שלום אופר, צהריים טובים.
אהלן, צהריים טובים.
מה שלומך אופר?
בסדר גמור, מה איתך? יופי.
ברוך השם, הכל טוב, אין יותר טוב. תשמע, אתה כותב ואתה עושה, אתה עושה בעצם עבודה מקיפה, אתה עושה סיקור של העניין, לא שולף איזה אייטם שקיבלת, שמסעדות, עוד ועוד מסעדות מצטרפות לקבל תעודת כשרות. זאת אומרת, לקבל תעודת כשרות זה אומר גם סגירה בשבת וגם שיגידו להם מה מותר ומה אסור להגיש בתפריט. והשאלה היא למה, אז למה, למה מצטרפים פתאום, מה קרה?
אז קודם כל מה שחשוב לי לומר זה שמה שבעיניי הופך את זה לתופעה משמעותית זה שמדובר לא רק במסעדות עם מקומיות, עם סניף אחד, אלא גם ברשתות. נגיד רשת קפה גרג, יש לה 120 סניפים בארץ, נכון להיום 70% מהם קשרים ברמות כאלה או אחרות, ו-50% מאותם 70% קשרים למאדרים. הדבר האחרון שקרה שם זה שהסניף שלהם בנמל תל אביב הפך להיות קשר למאדרים, לכאורה מפתיע, כי תל אביב זה מקום עם המון מקומות לא קשרים, אבל מה שחוזר על עצמו בשיחות עם הבעלים, הזכיינים של כל המקומות האלה, זה השיקול הכלכלי. כלומר, כשגרג בוחרת להפוך את הסניף שלה בנמל תל אביב לקשר למאדרין, זה כי היא יודעת שיש קהל שרוצה מאדרין, שזה כנראה בעיקר חרדים, שמגיעים לנמל, אין להם יותר מדי איפה לאכול. יש שם מסעדה אחת קשרה, שמקרה אני מכיר, הייתי שם כי יש לי אשתי קרובי משפחה חרדים קנדה, אנחנו צריכים לקחת אותם לשם כל פעם, ואין שם קפה כשר למאדרין, אז הם הבינו שזה שווה להם מבחינה כספית, ובסופו של דבר, המקומות האלה כנראה עושים את
החישוב. למה, אופר, אופר, למה זה משתלם מסיבה מבחינה כספית? הרי בוא נגיד כך, אני יודע שבשבת משלמים לעובדים 150, יש מקומות 200%, העלויות גדלות, אבל ביחד עם זה גם המחיר בשבת הוא לא בדיוק כמו ביום ראשון בערב, אתה יודע, יש איזה שהם
שינויים. לא, המחיר של המנות הוא אותו דבר, אבל...
הוא יישאר תמיד, גם כשהעלויות של העובדים גדלות בשבת, זה אותו דבר כמו יום חול?
כן, כן. אני יכול להגיד, אני גם במרכז תל אביב, כל הבתי קפה והמסעדות סביבי פתוחים גם בשבת, והמחיר לא משתנה. יש לי תמיד דברים כמו מבדה של קפה ומאפה, נגיד שאין בשבת ויש באמצע שבוע, אבל אם תלך תזמין שניצל, זה יהיה אותו מחיר. אני חושב שהם פשוט עושים את החישוב שהכמות המחירות שיהיה להם ברגע שהם יהיו קשרים, כלומר יוסיף להם קהל ציוני דתי וקהל חרדי, וקהל צרפתי גם, שזה גם דבר מאוד חשוב, העולים מצרפת או היהודים מצרפת שבאים פה לביקור, הם רובם ככולם אוכלים קשר, אני חושב שהם לאו דווקא צריכים קשר תעודה, כמו שהם צריכים שהאוכל יהיה קשר. כלומר שלא יהיה להם בשר וחלב באותה צלחת וכולי, אז הם עושים את החישוב במקומות האלה, וזה כנראה הם ירוויחו יותר על
ה... מעניין, אופר, מעניין אותי לשאול אותך, אם אתה מדבר על תל אביב, שהיא בוא נגיד המרכז, האם אתה רואה את התנועה הזו גם בפריפריה?
תראה, בתל אביב זה פחות, זה בעיקר קורה בפריפריה, כלומר, מן הסתם הדבר הזה קורה בעיקר במקומות שיש הרבה קהל דתי שרוצה כשרות. בירושלים ברור, רחובות נגיד, בכתבה אני מספר על סניף של רשת המבורגרים ברחובות, שבניגוד לשני הסניפים האחרים של הרשת בתל אביב שהם לא קשרים, החליט להפוך להיות קשר, והוא אומר, יש הרבה מאוד דתיים ברחובות, משפחות רוצות לבוא לאכול, שווה לי להרוויח אותם, על פני ההפסד שלי שלא למכור בסוף שבוע, והוא אומר...
אבל השאלה שלי היא כזו אופר, אני פעם הייתי את בעסקים האלה, לכן אני שואל אותך שאלות האלה, יש את הקהל שכבר התרגל לאווירה הזו, אפילו בוא נגיד התרגל לאכול פירות ים, סתם דוגמה שהיו מוגשים שם, פתאום הוא בא אומר לו, אדוני, פה סגור בשבת, פה יש תעודת כשרות, אין איזשהם תגובות, אני יודע מה, חריפות של הקהל הקודם?
כן, יש, נגיד אותה המבורגריה ברחובות, פרסמה בפייסבוק, אנחנו הולכים להיסגר לארבעה ימים כדי להכשיר את המקום, היה שם מאות תגובות של כל מיני גולשים זועמים שאומרים זה הדתה, זה קניעה, אני לא אבוא לפה יותר באופן עקרוני, אז יש את זה, מצד שני זה כולה כמה מאות אנשים, כן, לא צריך להגזים. לדעתי, אני באופן אישי גם כתבתי את זה בכתבה, זה נראה לי די בדיחה לבוא ולהגיד ש... סניף המבורגר שהופך להיות קשר זה הדתה. כלומר, זה קצת זילות של המילה. כשנפתלי בנט מחדיר תכנים למערכת החינוך, אוקיי, אפשר לקרוא לזה הדתה ולהתווכח, אבל סניף המבורגר הופך להיות קשר, נראה לי ממש יסחקו.
שכל השיקול שלו כלכלי פרופר הזה, מה קשור פה הדתה בכלל?
בסדר, אתה יודע, הם יכולים אבל להגיד, אנחנו לא קונים את השיקול שלך, אנחנו חושבים שאתה מתחזק או שאתה רוצה להתחנף לדתיים, אתה מתרץ את זה. אבל אני אומר, בוא ניקח את זה פרופורציה. כשאומרים הדתה, זה בעיקר רלוונטי לגופים ציבוריים, מוסדיים. כשמסעדה פרטית הופכת להיות שרה, אתה יודע, אני זוכר סיפור, אני במקור מירושלים. היה מסעדה שהייתה פתוחה בשבת ומחרה אוכל לא כשר בשם אלדד וזהו. היה מקום שכל החילונים היו הולכים אליו בשנות ה-90. תחילת שנות ה-2000, ימת שנות ה-2000, פחות ופחות חילונים, ואלדד וזהו הגדול. החליט להפוך להיות כשר, להפסיק למכור סטייק מרוטב שמנת. והיה כל צעקה וכולי, אבל זה מה שגרם לו לשרוד בסופו של דבר.
אופר, אופר מתן כתב המגזין ממון של ידיעות אחרונות, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך על השיחה הזו.
בבקשה, ביי להתראות.
תודה, יום יום, יום טוב. עכשיו נעבור לשוחח עם בעלים של מסעדה שהייתה עובדת בשבת, קפה גרג בנמל תל אביב, לירן חבושה, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים, שבוע טוב.
מה שלומך לירן?
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, הכל דבש. אז אתה מנהל את הגרג בנמל תל אביב, שמעת מן הסתם חלק מהשיחה שלי עם אופר, או בטח גם קראת את הכתבה הזו. אתה באמת יכול?
לפני איזה שנה גם עשו עלינו, על הסניף שלנו ספציפית, עשו כתבה בסגנון, גם בידיעות אחרונות.
אז אתם כבר, אם אני לא טועה, מהנתונים שיש לי כבר שנה וחצי בעצם, עשיתם את ההסבה לתעודת כשרות, סגירה בשבת.
נכון.
תאר לנו איך זה נראה שנה וחצי אחרי. אולי ירצו לשמוע בעלי מסעדות שמתלבטים, מסתפקים, הרי הם באותו שיקול כלכלי כמו שהיה לך אז והיום. מה אתה יכול להגיד לבעלי מסעדות שנמצאים עכשיו בצומת ואומר כל היום, כן, לא, כן, לא?
שאפילו לא יעססו. תראה, זה הכל גם תלוי באמונה, אוקיי? לא רק באמונה, גם זה שיקול כלכלי מאוד מאוד חזק. אני לא חושב שאם הייתי לוקח את הסיכון הזה שאני יכול ליפול במהלך העסקי הזה מבחינה כלכלית, אז הייתי עושה את זה. חשבתי על זה הרבה.
כלומר, אתה אומר נקודת הנחה הראשונה, הנחת עבודה פה בסיפור הזה, היא לא דתית, אלא אם כלכלית זה עובד או לא עובד?
בעיקר כן.
יופי.
עכשיו, אם זה היה דתית, אוקיי, והייתי יודע שלא שווה לי לסגור את העסק בשבת, אז פשוט הייתי סוגר לגמרי, או מוכר את העסק למישהו אחר שאני לא מוכן להפעיל אותו בשבת. אם זה היה החשיבה, אבל החשיבה הייתה גם כלכלית, בעיקר, שנותנת לנו את החוזקה הזאת, שאנשים מגיעים לפה בעיקר, ורק בגלל שאתה קשר. אנחנו מוצאים את עצמנו שאנשים, לקוחות שמזמינים מקומות מראש, שבעבר זה לא קרה בכלל. מעבר לזה, דיברתם על זה לפני, שיש חופש בשבת ומשלמים הרבה תוספות בגלל שעובדים בשבת, זה פרמטר מאוד מאוד חשוב.
נכון. לכן ציינו אותו.
יש חופש, איך?
אני אומר, לכן ציינתי אותו, כי זה אחד הפרמטרים החזקים בסיפור.
נכון, משלמים 200% לעובדים, שזה סכומים מטורפים. בשביל גם כמה שחשבתם שיש תנועה בשבת, עדיין התנועה הזאת לא מצדיקה. אתה צריך לעשות 200% יותר ממה שאתה עושה ביום רגיל. עכשיו, נמל תל אביב, או כל מרכז מסחרי, יש כמות של סועדים, כמות של לקוחות, כמות של בליינים שיכולים להיכנס אליהם, בשעה ספציפית. אתה לא יכול להכניס באמצע שבוע 2,000 איש, ואז בסוף שבוע זה הפך להיות 4,000 איש. זה לא יכול להיות. מבחינת מקומות חנייה, מבחינת
מקומות ישיבה, אצלך, כן?
נכון. נכון, בדיוק.
אז אתה לוקח עכשיו את הסיפור, אתה משקלל אותו, בוא נגיד, אל תגיד לנו מה אתה מרוויח, לא מעניין, אבל למספרים בגדול. אתה אומר, נניח, כשעבדתי בשבת, הייתי מרוויח, נניח, 10%, היום אני מרוויח 30%, או יש איזו אינדיקציה כזו בכלל?
לא, אז אני אתקן אותך. כשעבדתי בשבת, הפסדתי. הפסדתי, ולא מעט כסף, הרבה מאוד כסף. כשאני לא עובד בשבת, אני מרוויח.
זה נתון מדהים בשורה התחתונה. לירן אומר,
אני עובד פחות יום, עובד פחות יום במהלך השבוע, לא רק שאני לא מפסיד, אני גם מרוויח.
ועוד יש לך זמן איכות לך ולמשפחה באותו יום שאתה בחופש, ואתה לא מפסיד, אתה מרוויח. נו. לירן חבושה, בלי שתפי דרג.
אני אומר, אל תחשבו.
מדהים, מדהים. אני מאחל לך שתמשיך להרוויח ולהצליח, ומי ששומר על השבת, השבת ייתן לו יופי של ברכה. אנחנו כאן ברדיו כל חי, לרשותך, מתי שאתה רוצה, באיזה עניין שאתה רוצה, חייבים לחזק אנשים כמוך. וגם אתם המאזינים מוזמנים להגיע, אני יותר איזה פרסומת אני עושה עכשיו. לירן, סתכל. מאזינים יקרים, לקראת החופש, קפה גרג בנמל תל אביב.